אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. בסדר, זה בסדר, תלכו, אני יושב לי כאן בחושך ואסבול. אז ממש לא התאפקתי והייתי חייב להגיד איזה משהו שקשור לבדיחות על העם הפולני. אהלן, אהלן, מאזינותיי ומאזיניי היקרים, ברוכים הבאים שוב לפודקאסט אוכל, והפעם אנחנו בפרק 36, הפרק על יהדות פולין והמטבח הפולני. אגב, שמתם לב שהפודקאסט מתקרב למספר 40? ולמה זה גורם לי להתרגש? אז טוב ששאלתם. כשהתחלתי את הפודקאסט, בכלל לא ידעתי אם אני מסוגל להמשיך ולעשות אותו עוד ועוד, כי בפלטפורמה זו, כמו בפלטפורמות אחרות כמו רדיו, קשה מאוד לקבל אינדיקציה על נתוני ההאזנה. וגם אם יש כאלה באתרי האחסון של הפודקאסט, הם לא אומרים בצורה מדויקת כמה נטשו את הפודקאסט בשניות הראשונות וכמה נשארו עד סופו. מה שגורם לי לעשות את זה, כמובן זאת האהבה לאוכל והאהבה לרדיו. והצירוף של שני הדברים האלה מביא לנו את פודקאסט אוכל. אז אם בא לכם לתת לי משוב, שאלות, דעות, כל מה שבא לכם לעשות, פשוט תגיבו למייל שמצורף בכל הפרקים שמתפרסמים, הן ביוטיוב והן באפליקציות השונות כמו ספוטיפיי, אפל ודומות, למייל shalom.yamin@gmail.com. אתם כבר תמצאו את המייל, מוזמנים לכתוב לי כל מה שעולה לכם בראש, וכמובן לא לשכוח לתת לייק ולדרג בספוטיפיי דירוג גבוה, כדי שהפודקאסט יעלה, יתקדם ויגיע לעוד הרבה 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 מאזינים. כמובן, כמעט אמרתי קוראים, אבל זה מאזינים כמובן. ועכשיו אל הפרק. פרק על יהדות פולין ועל האוכל הפולני הכשר, וחלקו גם לא כשר, שלא שייך ליהדות פולין אבל הוא שייך לפולין. אז אם אתם באמת חושבים שאתם מכירים את המטבח הפולני, תחשבו שוב, כי באותו משקל גם ההיסטוריה של יהדות פולין ומקורותיה. אז בואו נתרווח לנו בכיסא, נשב בנחת, כי יש לנו כאן חתיכת פרק מעניין, מרגש וטעים. וברגעים אלה אנחנו ממריאים. אני שלום ימין, וזהו כאמור פודקאסט אוכל בפרק על יהדות פולין, האזנה עריבה. יהדות פולין הייתה משלהי ימי הביניים ועד השואה הגדולה בקהילות עם ישראל בתפוצות. ההיסטוריה בת למעלה מאלף השנים של היהודים בפולין כוללת תקופות של סובלנות ופריחה דתית ותרבותית, לצד תקופות של אנטישמיות קשה, רדיפות, פרעות וגירושים, שסיען היה השמדתה כמעט מוחלטת במלחמת העולם השנייה. מקהילה של בערך כחצי מיליון בשנת 1750, התפתחה יהדות פולין בשיעורים גדולים, וערב המלחמה ב-1939 הייתה מהגדולות באירופה ובעולם. היא מנתה כ-3.3 מיליון נפש, ואף למעלה מכך אם כוללים במניין את יהודי השטחים ההיסטוריים של פולין, כגון גליציה המזרחית וליטה, שהפכו לנתיני ארצות אחרות בעקבות השינויים הדחופים בגבולותיה של המדינה. אז בתום המלחמה שרדו רק 380 אלף יהודים פולנים, כמעט 90% מיהודי פולין נספו בשואה, לא כולל יהודים שהיגרו החוצה בתקופות הרבות שלפני המלחמה. במזרח אירופה התיישבו יהודים כבר במאות הראשונות לספירה. יהודים עברו בה ואף סחרו באזור פולין במהלך המאות השמינית והתשיעית. ככל ידוע, התיישבות יהודית בפולין החלה במאה העשירית. משלי המאה ה-11, רבים מהיהודים נמלטו מזרחה מרדיפות מסעי הצלב שהתחוללו באשכנז, כלומר במרחב הדובר גרמנית אשר כלל את גרמניה, בוהמיה שבצ'כיה וצרפת. מלכי פולין אשר במקביל להתפשטות הנצרות בפולין ניסו לשלב את ארצם באירופה המרכזית, הזמינו יהודים להשתקע בפולין על מנת לקדם את כלכלתה. יהודים רבים התקבלו בסבר פנים יפות על ידי מיישקו השני, ואחריו בימי בולסלב השלישי, אשר הוציא כתב זכות ליהודים, שבו נאמר כי היהודים נמצאים בחסותו ואין לפגוע בהם. בעקבות הפיצול בפולין, לאחר מותו של בולסלב השלישי ב-1138, השתדל כל רוזן שבחצרו יהיו יהודים שיעזרו לו בעזרת קשריהם וידיעותיהם בתחום המסחר, התעבורה והתקשורת. בסוף המאה ה-12 הטיל מצ'יסלב נסיך קרקוב עונש כספי כבד על מעשי אלימות נגד יהודים. גלי מהגרים יהודים נוספים הגיעו לפולין, כמו גם לארצות ליטא ורוסיה, בעקבות הפרעות בחצי האי האיברי בשנת 1391, גירושי ספרד בשנת 1492 ופורטוגל בשנת 1496. עם התיישבותם בפולין הסתגלו היהודים ולמדו את צרכיה הכלכליים ואף פיתחו עבור השליטים מנגנוני מסחר ומנהל חדשים. על כך מציין ההיסטוריון ישראל ברטל כי במקביל לצמיחתה הדמוגרפית של האוכלוסייה היהודית בפולין חלו גם שינויים רבי משמעות בתחום עיסוקיה הכלכליים. אם בערי גרמניה התמחו היהודים בעסקי הון ואשראי, בפולין של המאות 14 ו-15 הם עברו יותר לחכירה של נכסי האצילים ולמסחר ומלאכה בערים. באותו זמן הביאו שינויים אלה להתגברות העוינות כלפי היהודים מצד עירוניים בערים הוותיקות של צפון מערב פולין. בין 1560 ל-1620 הייתה הגירה של יהודים מזרחים משטחי האימפריה העות'מאנית לפולין. כלומר, הגיעו יהודים מטורקיה לפולין. בשנת 1572 נבחר המלך אנרי השביעי מלך צרפת על ידי האצילים, בהסדר שהמעיט מאוד בכוחו של המלך ונתן כוח רב לאצולה. זו הייתה התחלת תהליך התחזקות האצולה על חשבון השלטון המרכזי. לכן נוצר פער במעמדם ומצבם של היהודים בחלקי פולין השונים בהתאם ליחס השליט המקומי אליהם. בערי פולין התיישבו גרמנים שהביאו עמם אל הפולנים מטען של רגשות שליליים כלפי היהודים. מרבית יהודי פולין התגוררו בעיירות שנקראו שתי תלך ועסקו במסחר ובמלאכה. מיעוטם, בעיקר בוהלין וגליציה, התגוררו במפוזר באזורים כפריים, חכרו אחוזות ותחנות ועסקו בגביית מיסים פאודלים מן האריסים. וכמה מילים על המושג הזה שטטל. ביידיש פירושו עיירה, מבוטא שטטל או שטייטל. אז העיירה היהודית הייתה צורת היישוב הטיפוסית של יהדות מזרח אירופה בטריטוריות שהשתייכו בעבר לאיחוד הפולני-ליטאי עד מלחמת העולם הראשונה. העיירות האלה היו פזורות מליטא ועד רומניה, כשבכל אחת חיים בין מאות אחדות לאלפי תושבים. בממוצע כמחצית מאוכלוסייתן הייתה יהודית. השפה המדוברת בקרב היהודים הייתה יידיש, והתושבים ניהלו אורח חיים מסורתי בשילוב מאפייניהם ומנהגיהם היהודים. השטטלים נעקרו כמעט כולם בתקופת מלחמת העולם הראשונה עקב הגירה המונית לארצות הברית ולמערב, החורבן ופליטות בימי המלחמה, הטבח ההמוני של יהודים במלחמת האזרחים ברוסיה ומתן שוויון זכויות בברית המועצות ובפולין העצמאית שהניע גל הגירה גדול לערים. השטטלים נזכרים כיום כסמל ליהדות מזרח אירופה שחלפה מן העולם. וכשמדברים עליהם ושומעים ברקע את המנגינות האלה של הכינור הבוכה בצליליו העצובים, חוזרים הדמיון לאותם מאורעות השואה הנוראים שנדמה שיהדות פולין, כפי שאמרנו, היא אחת הנפגעות הגדולות של השואה. באופן מסורתי עסקו יהודי פולין בכספים, חלפנות והלוואות, אך במאות ה-14 וה-15 כבר חדרו לכל ענפי הסחר ולרבים מענפי המלאכה. בעקבות כך רבו האשמות כנגד היהודים על רקע כלכלי, והם הוצגו כמשתלטים על ענפי מסחר והמלאכה השונים וגוזדים את פרנסתם של הפולנים. בעקבות כך אולצו יהודי קרקוב ב-1485 לחתום על התחייבות לנטוש את עיסוקם בענפים אלה. גם יהודי הכפרים, חוכרי אחוזות וגובי המיסים, זכו למנה הולכת וגוברת של שנאה. במאה ה-17 פרץ משבר בחיי יהדות פולין בשל סיבות תרבותיות וכלכליות. מבחינה תרבותית, היהודים היו מיעוט שונה וזר, והם נרדפו בהתמדה ובעקביות על ידי הכנסייה. כמרים עמדו בראש עלילות הדם וההסתה נגד יהודים. בנוסף, הם ירדו ממעמד היזמים והחדשנים עקב תמורות המודרנה בטכנולוגיה ובכלכלה שלא היה להם חלק בהם, כמו טכנולוגיית בניית אוניות שיכלו להפליג בים הצפוני, וסיבות פוליטיות, החלשות השלטון המרכזי שגרמה לחוסר ביטחון בדרכים, שגרמו להסתת נתיבי הסחר מפולין. וכך קופחה פרנסתם של יהודים שעסקו במסחר, ולכך התווספה העובדה שנוצרים שקופחה פרנסתם השתלטו על תחומים ועסקים של יהודים וגרמו לגל נוסף של אובדן מקומות פרנסה. אחד הפתרונות שמצאו היהודים לאובדן מקורות הפרנסה המסורתיים היה ייבוא מכירת מוצרים מוגמרים ממקומות אחרים, אולם בכך העלו את חמתם של בעלי המלאכה המקומיים שאיבדו את קהל לקוחותיהם. בתקופת השלטון העותומני בפודוליה, 1672 עד 1699, איבדו רבני פולין את השליטה הרוחנית על המחוז, ורבני האימפריה העותומנית לא הגיעו למחוז, ולכן התנקזו לכאן שבתאים, שחלק מהם חיו בגלוי כשבתאים, וחלק חיו בסתר. בראשית העת החדשה הפכה פולין להיות מרכז חיים של יהודי העולם. לימוד התורה וחיבור ספרות התורנית פרחו ורבו בה תלמידי חכמים. רשת מסועפת של ישיבות ומוסדות לימוד הסתרעה על פני יישובי היהודים במחוזות פולין. הפלפול היה לשיטת הלימוד בישיבות פולין. תנועת ההשכלה היהודית עלתה באותו זמן במרכז אירופה ומערבה והטיפה לערכים חילוניים ואוניברסליים והשתלבות היהודים בסביבתם. להשכלה הייתה השפעה מועטה ליהודי פולין שהעדיפו להתמקד בשימור אורח החיים התורני וההלכתי במסגרות האורתודוקסיות והחסידויות. מצבם הכלכלי של יהודי פולין בין שתי מלחמות העולם אופיין בתהליך ממושך של הידרדרות כלכלית, מקובל לחלקו לשתי תקופות בין השנים 1921 עד 1931 ומ-1932 ועד 1939. מרבית יהודי פולין בשנות ה-20, קרוב ל-80%, עסקו במסחר, רוכלות ותעשייה זעירה בבתי מלאכה קטנים. זאת עקב האפשרויות הקלות יחסית לפתיחת עסקים זעירים, היחס המפלה מהממשלה שמנעה מהם לעבוד בתעשייה ולהיכנס לשירות הציבורי, עקב החינוך הדתי שלא הכשירם למקצוע אקדמי וקשיי קבלתם לאוניברסיטאות. כלומר, העובדה שלא הייתה להם השכלה גבוהה אילצה אותם לעסוק ברוכלות ותעשייה זהירה, וזה מה שהיה באוכריהם. בשנות ה-30 חל תהליך של מעבר יהודים למקצועות חופשיים, אותם למדו בבתי ספר הגבוהים והם הפכו לכוח גדול ומשמעותי במקצועות הרפואה, המשפטים והעיתונות. אז כאן חל שינוי לטובה כמובן. מאחר ואנו מרחפים במעט מעל ההיסטוריה רבת השנים ועמוסת התהפוכות של יהדות פולין הגדולה והמגוונת, אוסיף כאן שכידוע לנו יהדות פולין נפגעה ונעלמה כמעט כולה בשואה, כמו שאמרתי בהתחלה. בפולין היו רוב מחנות ההשמדה, וביניהם אושוויץ, טרבלינקה, סוביבור ועוד. עליית ג'ומולקה שנערכה בין השנים 1956 ל-1960 הייתה העלייה החוקית הראשונה מפולין הקומוניסטית למדינת ישראל לאחר השואה. 35,000 יהודים קיבלו היתר לצאת מפולין בתנאי שיגיעו למדינת ישראל בלבד בהסדר חשאי שהוסתר ממדינות ערב, וההנהגה בישראל ייחסה לו חשיבות רבה. המטבח הפולני משלב מסורות קולינריות סלאביות ואחרות. הוא עשיר בתפוחי אדמה ובבשר מטובל, בירקות כמו סלק וקרוב, וכמו גם בסוגים שונים של כיסונים שהידועים בהם הם הפירוגי. המטבח הפולני קרוב למטבחים סלאביים אחרים, שימוש בקוסמת לדוגמה, והוא גם מושפע ממסורות קולינריות טורקיות, גרמניות, הונגריות, יהודיות וצרפתיות, וכן ממטבחים של שליטי הקולוניאלים לשעבר של רוסיה, אוסטריה ופרוסיה גם. וכן ממטבחים של שליטי הקולוניאלים לשעבר של פולין, ביניהם רוסיה, אוסטריה ופרוסיה. הפולנים מקציבים לעצמם כמות נדיבה של זמן על מנת ליהנות מארוחותיהם. ארוחת צהריים טיפוסית הכוללת לפחות 3 מנות מתחילה במרק כדוגמת חמיצת סלק, הבורשט כמו שאנחנו מכירים אותו, ברשט, או מרק הז'ורק, מחית של בשר וקמח שיפון. במסעדות נוהגים לעתים להגיש אחרי המרק מתאבן של סלמון או מליח המוכנים בשמנת, שמן או חומץ. מטאבנים פופולריים נוספים כוללים בשרים שונים, ירקות או דג במקפה. המנה העיקרית יכולה להיות המאכל הלאומי ביגוס, תבשיל בבישול ארוך המבוסס על כרוב לבן, כבוש ולא כבוש, או שניצל חזיר אצל הלא יהודים. הארוחה מסתיימת לעתים קרובות בכינוח כדוגמת גלידה מקוביאץ', שזה עוגת פרג, או דרוז'ובקה, סוג של עוגת שמרים. מאכלים פולנים ייחודיים נוספים כוללים את החורודניק, שזה מרק סלע קר לימים חמים, קולודוני, כיסוני בשר, ז'אזי, חתיכות בשר בקר, סלצסון ופלצ'קי, שזה מעיים. רבים מהמאכלים מכילים גם גבינה לבנה. שוב אני מזכיר, אני מדבר גם על אוכל לא כשר, יחד עם האוכל הכשר, לא להתבלבל ולא להיבהל. בשלהי ימי הביניים היה המטבח הפולני כבד מאוד ומטובל. שני המרכיבים העיקריים בו היו בשר, הן בשר צייד והן בשר בקר ודגנים. מכיוון שאזור פולין היה מיוער בצפיפות, נעשה שימוש נרחב גם בפטריות, באגוזים ובדבש. הודות לקשרי מסחר קרובים עם אסיה, היו מחירי התבלינים נמוכים בהרבה בהשוואה למחירם בשאר אירופה, והרטבים המטובלים נעשו פופולריים. שני רטבים בסיסיים יותר, צ'רבונה ויוחה שרה, או דם לבן ואדום בפולנית מודרנית, היו בשימוש נרחב לפחות עד המאה ה-18. המשקאות הפופולריים ביותר היו בירה, כולל מי שעורה שתססו קלות, פודיפק ותמד. עם זאת, החל מהמאה ה-16 החלו בני המעמדות הגבוהים לייבי ינות מהונגריה ושלזיה. לאחר ששתיית אלכוהול מזוקק התפשטה באירופה, הפכה וודקה פופולרית בייחוד בקרב המעמד הנמוך. העדות הכתובה הראשונה לשימוש במילה וודקה בפולין היא ממסמך בפולנית, שימו לב, בשנת 1405. איזה מרקים יש בפולין? אז קודם כל יש לנו את הבורשט, מרק סלק הנפוץ בין האומות הסלאביות, מוגש בפולין לרוב כמרק צח. חולודניק, מרק קריר עשוי מחלב חמוץ, עלי סלק צעיר, סלק מלפפוני ושמיר טרי קצוץ. צ'רנינה, מרק דם ברווז. פלאקי או פלאצ'קי, צלי מאי בקר או חזיר עם מיורן. רוסול, מרק אוף צח. זופה גז'יבובה, מרק פטריות עשוי מסוגי פטריות שונים. זופה וגורקובה, מרק מלפפונים חמוצים במלח, לעתים עם בשר חזיר. זופה שצ'אויובה הוא מרק חומאה. ז'ור, מרק ימח שיפול חמוץ עם נקניקייה לבנה ואו ביצה קשה, או בלי ביצה או ביחד עם ביצה קשה. ז'ורק, כמו המרק הקודם אבל בתוספת תפוחי אדמה. באזורים מסוימים בפולין מגישים מרק זה יחד עם פטריות. מנה זו מכונה גם סטארווייסקי, פירושה כפר ישן. את הז'ורק מגישים בפני עצמו או עם תוספת של שמנת חמוצה מעליו. מרק אפונה שנקרא גרוחובקה, מרק כרוב כבוש שנקרא קפושניאק. קרופניק הוא מרק גריסי פנינה, גם שם של ליקר פולני ידוע. קפוסטה גרוחם מוגש כארוחת חג המולד. אחרי שסיימנו את המרק אנחנו עוברים אל המנות העיקריות, והמנות העיקריות מסובכות לא פחות מבחינת השמות שלהם. אז בואו נשבור עוד קצת שיניים. קוטלה צחפובי הוא נתח מותן בשר חזיר המצופה בפירורי לחם, דומה לשניצל, מזכיר, אך בדרך כלל הרבה יותר רבה ממנו. קשה גריצ'נה זסקוורקמי, קוסמת עם שומן חזיר מטוגן ובצל. קצת יכול להזכיר אולי את הפתיתים, אני לא בטוח, אבל בכיוון. קילבסה הוא נקניק פולני המגיע במגוון גרסאות וטעמים. פירוגי הם כיסונים במילוי כרוב כבוש או פטריות, בשר, תפוחי אדמה או גבינה מטובלת, גבינה לבנה מתוקה בתוספת מעט תמצית וניל או אוכמניות או פירות אחרים. כל הרבה מאוד סוגים של מילויים שגם הופכים אותו לאוכל בסגנון שונה, אם זה אוכל מטובל או אוכל מתוק. בתוספת אופציונלית תמיד של שמנת וסוכר לגרסאות המתוקות. הביגוס, נזיד של בשר, בקר וכרוב כבוש, דומה למאכל הצרפתי שוקרות, אך בדרך כלל פחות חמוץ וכולל כרוב שלא עבר תסיסה, כלומר כרוב ירוק שמכניסים אותו לתוך הביגוס. שטוקה מייסה, נזיד בשר שדומה לרגוע צרפתי. גלונקה, קרסול או מפרק חזיר מבושלים. קולומבקי, כרוב ממולא בבשר טחון ואורז או עם פטריות ואורז, המוגש עם שמנת או רוטב עגבניות. שימו לב שיש פה כמה מהמאכלים שכמה שזה נשמע לכם מוזר, אבל הם נפוצים גם במזרח התיכון, אולי בצורה קצת אחרת או בשמות אחרים. אני קולט פה כל מיני דברים ככה, כמו למשל הכרוב הממולא בבשר טחון ואורז, שזה אשכרה מהמזרח התיכון. כיסוני פיזי הם כיסוני תפוחי אדמה המוגש בנפרד או הממולאים בבשר טחון או גבינת קוטג'. נלשניקי, בלינצ'ס, קרפים המקופלים למשולשים או מגולגלים כשפורפרת והממולאים בדרך כלל בגבינה לבנה מתוקה עם סוכר או שמנת בתוספת פירות בכיסוי בביטה פיאנה, שזה קצפת, או בביטה ביאלקה, קצף בצים. מזריה, פרוסות מלפפונים עם שמנת. קשנקה הוא נקניק דם פולני העשוי מקוסמת ודם. זה הנקניק. גם קינוחים יש במטבח הפולני, בוודאי. יש לנו את קוטיה. קוטיה זהו בצק ריבועי קטן עם חיטה, פרק, אגוזים, צימוקים ודבש. מוגש בדרך כלל בחג המולד. לא של היהודים. מקוביץ' עוגת פרק. חלקה, חלה מתוקה ממקור יהודי כמובן. פונצ'ק, ברבים פונצ'קי, סופגניה הממולט בריבת ורדים ושימורי פירות, נאכלת בימים שלפני התענית. יש לנו גם את הקרובקה, שזה סוכריות טופי חלב רכות, שאני כבר אכלתי כמה וכמה פעמים את הסוכריות הפולניות האלה, עטופות במין כזה נייר בגוונים של חום או ירוק, עם ציור של פרה, טעים מאוד. קישל, ג'לי של נוזל פירות שקוף. בודין, רפרפת ביצים מטובלות מוגשות בחג הפסחה. פרניקי, עוגת זנגוויל חתוכה בצורות שונות הממולט בריבה מפירות שונים והמחוסה בשוקולדה. סרניק, עוגת גבינה, כינוח פופולרי מאוד בפולין. העוגה עשויה בעיקר מתוארוג, סוג של גבינה לבנה. פאורקי, בצק מטוגן קלות מחוסה באבקת סוכר. קרפטקה, זהו פאי שמנת. רצ'וכי, זה פאי. ויש לנו סירופ, שנקרא סירופ צבולי, עשוי בבצל, קצוץ וסוכר, ומשמש כתרופה להקלה על שיעול. חלק מהרכיבים החשובים ביותר במטבח הפולני, שהמטבח הפולני לא יכול להתקיים בלעדיהם, הם קפוסטה קישונה, שזה קרוב כבוש, כן? אוגורק קישוני, מלפפון כבוש המוכן בצורה דומה לקרוב כבוש. קילבסה, נקניק פולני המגיע במגוון גרסאות, כמו שאמרתי בהתחלה. שמייתנה, זהו סוג של שמנת חמוצה. ארבעת הרכיבים האלה חשובים מאוד במטבח הפולני. גם הפולנים שותים משקאות, והמשקאות, כמה מהמשקאות הם מיוד פיטני, תמד, שזה יין דבש, פוטביבק היא בירה בעלת אחוז אלכוהול נמוך המיוצרת מלחם כהה בדומה לכבס הרוסי. וינו פרוסטה, זהו סוג של משקה אלכוהולי, עשוי מתרכיז פירות וכוהל, קיימים סוגים רבים תחת שמות שונים. קומפוט, מכירים את הקומפוט? משקה עשוי מפירות מבושלים, לעתים עם סוכר ותבלינים, שזה ציפורן או קינמון, המוגש חם או קר, ניתן להכנה עם סוג אחד של פרי או עם תערובת של פירות, הכוללים בין השאר תפוחים, אפרסקים, אגסים, תות שדה, דובדבנים ודומדמניות. סוג מיוחד של קומפוט עשוי מפירות יבשים. פולין מייצרת ומייצאת כמה סוגי וודקה פרימיום, ביניהם שופן, בלודר, לוקסוסובה, ויברובה, זוברובה ורבים אחרים. פבלו פיקאסו אמר פעם, שלושת הדברים המדהימים ביותר בחצי המאה שעברה היו בלוז, קוביזם וודקה פולנית. נלווקה, משקה מצמחים, שימו לב, עם 40 עד 45% אלכוהול. זה כבד, באמת שזה כבד. לפולנים יש גם איזשהו מאכל רחוב ידוע שנקרא זפיקנקה, שזה כריך פתוח, הדומה לטוסט גבינה צהובה. המאכל עשוי מפרוסת בגט שעליה לרוב יש פטריות וגבינה מוקרמת. לא מקורי במיוחד. כשאומרים מאכלים פולנים בישראל, אולי מתקבלים למאכלים היידישיים, מאכלים יהודים ותיקים שנותנים לנו להרגיש את השייכות הזאת לעם היהודי היידישי. אז בואו ננפץ כמה מיתוסים. המאכלים הפולנים הם מושפעים בעיקר ממטבחים סלאביים, טורקיה, גרמניה, הונגריה וצרפת. רבות נמצא מאכלים שמאוד דומים למאכלים רוסים, כמו הבורשט והקרפלח. ברוסיה נהוג לקרוא לקרפלח ורניקי. זה כמעט אותו מתכון, אך הפולנים נוהגים לפזר מעל הקרפלח בהגשה את הבצל המתוגן. אצלנו בארץ נהוג לכנות את המטבח הפולני, כמו שאמרנו בהתחלה, מטבח יהודי. היות ואכן, המאכלים הפולנים הם כמו ריכוז של כל עדות אשכנז, ואכן מבין עדות אשכנז בארץ בולט במיוחד המטבח הפולני המסורתי. מאכלים פולנים יש בהם שימוש נרחב בחומץ. המטבח הפולני אוהב כבושים, כרוב חמוץ, הרינג, שזה דג כבוש, מתבלה שמן חומץ, נקניק מאושן ועוד. המאכלים הפולנים עשירים כאמור בבשר, דגים ויטריות. פולין היא ארץ מיוערת. עם היערות האלה, הפולנים אוהבים מאוד את פטריות היער, את האגוזים ואת הדבש. על הגפילטה פיש, למי שזוכר, דיברנו בפרק על מנהגי חג הפסח. ושוב, אתם בהחלט מוזמנים לקפוץ לפרק על פסח ולשמוע על הגפילטה פיש ועל עוד מאכלי החג, כמו רגל קרושה וחזרת שנקראת גם חרן. לא נדבר על זה שוב, כי זה כבר נמצא בפודקאסט. וכרגלנו בקודש, גם הפעם אני מפרסם מתכון. והפעם המתכון הוא קרפ הלך ממולא קוסמת במיץ סלק. וכאן כותבת בעלת המתכון ששמה הוא שמת ברשימותיי, ובאולם אני אעשה מאמצים גדולים כדי למצוא אותו. מבטיח לכם. בהשראת מרקי הסלק של פולינו באהבה רבה לקשה, היא הקוסמת אהובתי, אני מביאה בפניכם מתכון המאחד ביניהם. הבצק הוא כאן של קרפ לך, בצק חצי מבושל. את הסלק קונים בחנות מיצים או סוחטים לבד בבית. יפה וטעים. כמות המתכון תתאים לשישה עד שמונה סועדים, ואת זה כאמור כתבה בעלת המתכון שאני אחפש אותה, מבטיח לכם. אז מה יש לנו במילוי? כוס קוסמת, שני בצלים מלוניים, ארבע כפות שמן תירס, 1.5 כוסות מים רותחים, 100 גרם גבינת טוב טעם, 50 גרם גבינת פרמזן וקליפה מלימון אחד. מלח ופלפל לטיבול, לפי הטעם שלכם. לבצק אנחנו ניקח שני כוסות קמח, כפית מלח, שני חלבונים וחף שמן זית. להגשה, שני כוסות מיץ לימון, מלח, פלפל, שמנת חמוצה, בצל ירוק קצוץ דק. מתחילים במילוי. מתקנים בסיר קטן את הבצל ומוסיפים את הקוסמת. מוסיפים את המים הרותחים ומטבלים במלח ופלפל. מכסים ומבשלים על אש קטנה כ-18 דקות. מסירים מהאש ומצננים. מפוררים את הפרמזן לתוך הקוסמת ומוסיפים גבינת טוב טעם וקליפת לימון ותואמים. אם למרות הפרמזן חסרה מליחות, מוסיפים קצת מלח. מכינים את הבצק. בקערה ממיסים כפית מלח בכוס מים רותחים. מוסיפים פנימה כוס קמח ומעבבים היטב. מעבירים למשטח עבודה, מוסיפים כוס קמח נוספת ומתחילים ללוש במרץ. מוסיפים שני חלבונים וחף שמן זית. ממשיכים ללוש עד שמתקבל בצק רך וגמיש. מרדדים את הבצק, קורצים עיגולים, הכי פשוט בעזרת כוס רגילה, מניחים במרכז כל עיגול כפית נדיבה של מילוי וסוגרים את העיגול. מתקבל קרפלה בצורה של חצי סהר. את הקרפלה האלה מבשלים במים ממלח בקבוצות. נותנים להם לצוף, ממשיכים בבישול עוד דקה וזהו. מחממים את מיץ הסלק, ממליחים ומפלפלים. מצמצמים על אש בינונית במשך כ-5 דקות. יוצקים מעט מהמיץ על צלחת הגרשה, מניחים מעליו את הקרפ הלך, מניחים מעט שמנת חמוצה ומפזרים בצל ירוק, מגישים מיד ואוכלים. אני הולך להכין את זה, ואני כמעט בטוח שזה יצא לי ממש ממש טעים. אחרי כל הפרקים שהיו כבר ועסקו בעדות היהודיות השונות באזור המזרח התיכון, עברתי באמצעות יהדות פולין אל העדות שנקראות עדות אשכנז. וכפי שראיתם בפרק זה, מדובר במטבח עשיר ומגוון, אם כי חלק ממה שדיברנו היה אוכל של נוצרים, כלומר אינו כשר. חלק מהאמנות עברו הכשר באמצעות החלפת חומרי הגלם ודרך העשייה, כמו בכל מקום בעולם בעצם. ודיברנו על זה כבר בפרקים קודמים. אני בטוח שלמרות כל מה שנאמר כאן, יש עוד פרטים שלא נכנסו, ולכן, עמכם הסליחה, בפרק הבא נבקר בעדה נוספת, טעימה ומרתקת כהרגלנו. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ואתם בהחלט מוזמנים לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי, או באפל, או בכל הפלטפורמות האחרות, וכמובן להיכנס ליוטיוב ולתת עוקב ולייק. וכן, לכתוב לי במייל, כל מה שעולה לכם בראש. אל תשכחו שצריך לחיות כדי לאכול, ולא לאכול כדי לחיות. שיהיה לכם הכל טעים עד אינסוף. שלכם שלום ימין, פודקאסט אוכל. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין.